שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. השיעור יום מוקדש, בעזרת השם, לזיווג הגון וראוי במהרה לאסתר בת שרה וללאה בת עדנה, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותן. להבדיל, השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת חממה בת מור יצחק עליה השלום, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, ובאמת בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, אנחנו מתחילים את דף מבית בא במציע. מציע הנושא שלנו היום הוא איך שומרים על כסף. אומרת המשנה, איך לא שומרים על כסף. לא שומרים על כסף על ידי זה שתיתן אותם לילדים קטנים לשמור, ותנעול בפניהם שלא כראוי שני פירושים בראשונים, הכוונה היא בפני הילדים או בפני הכסף, וגם לא שומרים על כסף על ידי זה שתשים את זה בצרור ותשים מאחוריך. אז איך כן שומרים על כסף? אז בגמרא יש שני מצבים. מצב אחד שאתה מהלך בדרך ומישהו נותן לך לשמור מה אתה עושה עם זה, או שמאיזושהי סיבה אתה אמור להיות עם הכסף בדרכים, ואז הדרך היא לא לשים מאחוריך אלא לשים ביד. בראשונים מסבירים לא צריך ממש ביד, אלא שיהיה לפחות לפניך, שאתה יכול לראות את הכסף ולא מאחוריך. רבי יצחק לומד את זה מ"וצרת הכסף בידיך". מצב שני, אומר שמואל, זה שאתה שם את הכסף במקום נייח, לא מסתובב איתו, ואז אומר שמואל, כסף צריך שמירה בקרקע. עכשיו הראשונים מהירים, הרי במשנה ראינו שמספיק לנעול בפניו כראוי. אז איך פתאום שמואל אומר שצריך דווקא לקבור בקרקע? אז הכל תלוי בזמן ובמקום. בזמן של שמואל היו הרבה גנבים, והיה צריך לשים את זה בקרקע. אז ראינו שני דברים. או כשאתה בדרך, אז זה ביד, או לפחות לפניך, או כשזה נייח, אז בקרקע. אחר כך הגמרא אומרת שהיו תקופות שהיו גנבים שהיו בודקים בקרקע, אז צריך לשים בתוך הכותל, באובי של הכותל. הכתלים שלהם היו עשויים משתי שכבות, אז לשים בין שתי השכבות. אחר כך גם זה לא היה מספיק, היה צריך לשים בקורה. עכשיו יש ראשונים שלא גורסים את הקטע הקטן הזה, כי פתאום כתוב ששמואל מודה שמספיק לשים בכותל. עכשיו הרגע אמרנו את זה. אז יש ראשונים שפשוט לא גורסים את זה. יש ראשונים שאומרים שהכוונה היא שלא צריך ממש בין שתי השכבות, אלא מספיק גם בכותל שאין לו את שתי השכבות האלה. בכל אופן הרעיון הוא הכל לפי הנסיבות והזמן. עוד הערה לגבי שמואל, כשהוא אמר שצריך לקבור בקרקע, כמה עמוק זה צריך להיות? האם זה כמו בחמץ, ששם החמץ נחשב מצוי אם הוא לא קבור שלושה טפחים מתחת לקרקע? אומרת הגמרא, לא, מספיק טפח. שם בחמץ צריך שלוש, כי כלב יכול להריח ולהוציא את זה. אבל כאן אין בעיה כזאת. והערה האחרונה לגבי שמואל, הוא צריך לקבור את זה ברגע שהוא יכול. לכן אם הוא קיבל את זה בערב שבת סמוך לשבת, אז לא יצריכו אותו לקבור מיד, הוא יכול לחכות למוצאי שבת, אבל במוצאי שבת הוא צריך לקבור מיד ולא לחכות, אלא אם כן הוא חושב שהמפקיד יצטרך את הכסף הזה בשביל הבדלה. עכשיו יש פה איזה קטע קטן של אגדתא עם מאמרים של רבי יצחק שדומים למה שהוא אמר שצריך שהכסף יהיה ביד שלו. אז מאמר ראשון, רבי יצחק נותן לנו עצה איך להשקיע את הכסף שלנו. אז הוא אומר שליש לשים בקרקע, נדלן, שליש בסחורה, פרקמטיה, ושליש שישאר מזומן אצלו, שאם פתאום יהיה לו איזה עסק טוב שיוכל לשלם על זה. עוד הערה שהוא אומר שם זה שאין הברכה שרויה אלה בדבר הסמוי מן העין. ודבר אחרון, יש תפילה והודיה כשמישהו הולך למדוד את התבואה שלו, ואנחנו עוברים לנושא הבא. אנחנו נראה עכשיו אוסף של מקרים שהם כולם התלבטויות בדינים של שמירת כסף. הראשון שבהם קשור ממש לסוגיה שלנו, אחר כך זה הולך ומתרחק. אז המקרה הראשון, ההוא גברא, 9 שורות לפני סוף עמוד א'. אדם קיבל לשמור כסף והוא שמר את זה בצריפה דאורבני, צריף של ערבות, שזה מקום שהוא מוגן מפני גנבים, אבל הוא לא מוגן מפני אש. כלומר, לעניין אש הוא פשע בו, לעניין גנבים הוא לא פשע. בסוף מה שקרה זה שבאו גנבים בכל זאת וגנבו את זה. כלומר, תחילתו בפשיעה לעניין אש, אבל סופו באונס, כי לעניין גנבים הוא כן שמר. הזכרנו כבר את הדין הזה בדף למדבב עמוד ב' לגבי פשבה ויצא לאגם. בכל אופן, כאן הדין הוא שתי יקדי אמרי מה רב יוסף חושב, האם חייב הוא פטור ולהלכה חייב. מקרה הבא, ההוא גברא, אדם ששומר ואומר שהוא לא יודע איפה הפיקדון. אומר רבא, כל לא ידענה פשיעותי. אם אתה לא יודע, זה נקרא פשיעה. ואתה חייב. שלושת המקרים הבאים הם מאוד דומים בזה שיש אמורה שמתלבט איך לדון במקרה מסוים, כשיש שני צדדים שכל אחד מטיל את האחריות לאובדן של הפיקדון על הצד השני. ראינו בדף למדווה את המחלוקת לגבי שומר שמסר לשומר. רב אמר שפטור ורב יוחנן אמר שחייב. כלומר, לפי רב יוחנן, עצם זה שמסרת למישהו אחר, כבר אתה מוגדר כפושע וחייב אפילו מיה אונס. עכשיו למקרה שלנו, אדם קיבל כסף לשמור ומסר את זה לאמא שלו לשמור. עכשיו במקום שהיא תקבור את זה באדמה כמו שצריך, היא שמה את זה באיזשהו ארגז תכשיטים וזה באמת נגנב. רב התלבט מה לפסוק. השומר הראשון, לכאורה הוא שומר שמסר לשומר, ואמור להיות חייב לפי רבי יוחנן, אבל אמרנו גם אז, שגם מי שאומר ששומר שמסר לשומר חייב, אם הוא נותן למישהו מבני ביתו, זה לא נקרא, והוא פטור. את האמא שלו, למה לא לחייב אותה? כי היא חשבה שזה של הבן שלה. והיא אומרת, אני שמרתי על זה, כמו שאני שומרת גם על הכסף שלי, בארגז הזה. אז זה לא נקרא פשיעה. למה הבן שלה לא אמר לה שזה של שמירה ושזה לא שלו? כי הוא חשב שהאדרבה, ככה היא תשמור על זה יותר טוב, כי תחשוב שזה שלו. אז רבא באמת פסק ששניהם לא פשעו והם פטורים שניהם. בשבועה שזה אכן מה שקרה. אגב, מה יקרה אם שומר מסר לשומר במצב שמותר לו למסור, כמו אמא שלו, והשומר השני באמת כן פשע? את מי המפקיד צריך לתבוע? יש בזה מחלוקת ראשונים. הרמב"ן אומר שהוא יתבע ישירות את השומר השני. הראש והמרדכי אומרים שהוא יתבע את הראשון, והראשון הוא זה שיתבע את השני. מקרה הבא, אנחנו 9 שורות מתחילת עמוד ב'. ההוא אפוטרופה, היה אפוטרופוס שקנה ליתומים שהוא דואג להם שור, שור עבודה. הוא מסר את השור הזה לבוקר, שהוא בעצם שומר. זה סוג של שומר אפוטרופוס שמסר לשומר. והתברר שלשור הזה לא היו שיניים, אבל אף אחד לא שם לב, אז השור הזה לא אכל כלום, עד שפתאום הוא מת. אז עכשיו צריך לכאורה לפצות את היתומים. מי יפצה אותם? רמי בר חמא התלבט. אפוטרופוס עצמו אומר, אני מסרתי לאדם מקצועי, שזה המקצוע שלו, לא שמתי לב. אז זה רמי בר חמא אומר שזה נכון, זה קביל. למה זה קביל? אז יש פה מחלוקת ראשונים. הרמב"ן אומר שבאמת זה דבר לא שכיח ולא מצופה שהאפוטרופוס ישים לב. רשב"א אומר שבזה שהוא מסר לבוקר, הוא יצא ידי חובתו. הציפייה היא שהבוקר היה שם לב. הבוקר אומר, אני שמתי עם שאר השברים את השור הזה, זרקתי להם אוכל ולא הסתכלתי מי אוכל ומי לא אוכל. אז הגמרא מכריעה שבאמת הבוקר הזה כן אחראי, כי הוא שומר שכר, והוא אמור לשים לב לכזה דבר, ובאמת, עקרונית הוא אמור לפצות את היתומים. אבל המקרה פה הוא לא בדיוק המקרה הזה, כי במקרה הזה הם מצאו את המוכר של השור ודרשו חזרה את הכסף, ובאמת המוכר החזיר להם את הכסף. אז ליתומים אין בעיה. אז מי תובע כאן את מי? המוכר תובע את האפוטרופוס, למה לא החזרת לי את השור מיד, כשראית שאין לו שיניים? הרי עכשיו אין לי מה לעשות עם הנבלה, אבל אם היית מחזיר לי מיד, הייתי מהר שוחט ומוכר את הבשר. אז הייתי מרוויח לפחות את זה. אז הוא תובע את המחיר של הבשר, ובאמת הגמרא מכריעה שעל זה הבוקר כן אחראי. הריטב"א מסביר שכשאדם קונה משהו והוא אמור להחזיר אותו, אז הוא מוגדר בינתיים כשומר חינם, לכן הוא כן אחראי. ואז באמת האפוטרופוס אומר, אני מסרתי לבוקר, הבוקר הוא שומר שכר והיה אמור לשים לב, ובאמת הבוקר יצטרך לשלם את מחיר הבשר. עכשיו הגמרא אומרת שלא ישלם את כל המחיר, אלא מחיר הבשר בזול. למה בזול? רשי אומר, בגלל שבאמת כן היה לו איזושהי טענה, כי הוא אומר שהוא שם אותו בין השברים והוא לא שם לב. הרמב"ן אומר שזה לא פשרה כזאת, אלא זה מן הדין. כי גם אם כן היו מחזירים את השור מיד כששמו לב, מן הסתם הבעלים, המוכר, לא היה מצליח למכור אותו במחיר המלא, והוא לא היה יכול לחכות ליום השוק, אז גם הוא מן הסתם היה מוכר את זה במחיר זול יותר. עד כאן המקרה הרביעי ומקרה חמישי. אנחנו 12 שורות לפני סוף העמוד. ההוא גברה, אדם מפקיד קשות, שזה איזשהו צמח ששמים בשכר אצל מישהו, השומר גם היה לו קשות משלו, ויום אחד הוא אמר לשמה שלו, לך תביא לי קשות, והוא הצביע על הקשות שלו, ובטעות השמה שהביא מהקשות השני, כי השמה שלו ידע שזה לא שלו. אז הוא השתמש בקשות של המפקיד. זה התברר, והמפקיד תובע את הקשות שלו בחזרה. עכשיו, השומר אומר, אני אמרתי לשמש. השמש אומר, אני לא ידעתי. חשבתי שהוא התכוון באופן כללי, לא הבנתי שהוא מתכוון לקשות הזאת דווקא. הגמרא שואלת, למה השומר לא יכל לדעת מזה שלוקח לו הרבה זמן ללכת להביא את הקשות, שהוא בעצם הלך להרימה השנייה? אומרת הגמרא, הם היו קרובים ביחד והוא לא יכל לדעת. אז כל אחד טוען, לא ידעתי, זה מאוד דומה למקרים האחרונים שראינו, שהוא מסר לאימא והיא לא ידע, או שמסרו לבוקר והוא לא ידע, כל אחד מאשים את השני. אז גם כאן רב עמרם התלבט מה לעשות, ומכריעים ששניהם יהיו פטורים. עכשיו הגמרא שואלת, מה זאת אומרת פטורים? הרי לשומר עדיין יש קשות. אז הוא ישתמש בקשות של מישהו אחר, אז שייתן לו מהקשות שלו חזרה למפקיד. אומרת הגמרא, כאן מדובר שהוא שם את הקשות בשכר ומשהו התקלקל. או שהשכר החמיץ לגמרי, ואז בעצם לא נהניתי מהממון שלך, אז אני לא חייב לשלם לך חזרה מהממון שלי. או רבה שאומר, בקשות של המפקיד היו קוצים, וזה קצת קלקל, אז הוא ייתן לו את משהו כננה, אבל לא צריך לשלם לו את מחיר הקשות, אלא רק את משהו הרוויח מהקשות הזה. עד כאן, כל טוב.